יומה דף פי וו, מתחילים בעזרת השם, דף פי היי עמוד בית, ארבע שורות מלמטה, במילים תשובה מחפרת. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את התשובה. אדם חטא לקדוש ברוך הוא. במידת החסד, במידת הרחמים, אומר הקדוש ברוך הוא, תחזור בתשובה. אני אמחה לך כל מה שעשית, תהיה נקי לגמרי. אבל יש, כמו שאנחנו נראה בדף שלפנינו, דרגות של תשובה. ככל שהחטא חמור יותר, כך התשובה צריכה להיות חזקה יותר. במשנה למדנו, עצם זה שאדם חוזר בתשובה, הוא מתחרט על מה שהוא עשה לא בסדר, הוא מתוודה בפה ואומר חטאתי, והוא מקבל עליו מכאן ולהבא לא לחזור שוב על החטא, זה לבד, התשובה מחפרת על עבירות קלות. באותה שנייה שהוא חזר בתשובה, התכפרו לו העוונות הקלות, העבירות הקלות. מה זה נקרא עבירות קלות? אז המשנה מפרטת על זה שהוא עבר על מצוות עשה, שתורה מצווה אותנו לעשות, והוא לא עשה. וכן על זה שהוא עשה מצוות שהתורה אומרת לא תעשה. איזה אבון חמור יותר? אדם שעובר על מצוות עשה, או אדם שעובר על מצוות לא תעשה? בוודאי, שאדם שעובר במצוות לא תעשה זה חמור הרבה יותר. העונש, בזמן שיש בדין סמוכים, מוסמכים איש מפי איש עד משה רבנו, מה שהיה בזמנים עברו, היה אדם נענש בעונש מלכות, על זה שהוא עבר על מצוות לא תעשה. לעומת זאת, אם הוא עובר על מצוות עשה, הוא לא נענש מלכות. אם חטא, אדם שעובר על מצוות לא תעשה, זה חמור יותר, ובכל זאת אומרת המשנה שתשובה מועילה, עצם זה שהוא חוזר בתשובה כבר מתכפר לו העבירה, אז אם כן, אשת על מצוות לא תעשה, תשובה מחפרת, על מצוות עשה, שהמצווה קלה יותר, מבעיה, לכן המשנה צריכה ללמד אותנו שתשובה מחפרת, בוודאי שהתשובה מחפרת, זה הרי הרבה יותר קל, אם התשובה מחפרת על מצוות לא תעשה, בוודאי שהיא מחפרת על מצוות עשה. בא רב יהודה עם חידוש גדול. אל תחשוב את ההבנה הפשוטה שיש כשאתה לומד את המשנה. שאדם עבר על מצוות לא תעשה, התשובה מחפרת. לא, זה לא נכון. לא, זה לא נכון. אבל המשנה כותבת שזה מחפר. מה פירוש זה לא נכון? אז הוא מסביר. הכי כאמר, על מצוות עשה, תשובה מחפרת. ומה שכתוב שעל מצוות לא תעשה, תשובה גם מחפרת, זה לא כל, לא כל מצוות לא תעשה. אלא זה מצוות לא תעשה, דרגה קלה יותר ממצוות לא תעשה רגילה. מצוות לא תעשה רגילה חמורה, לוקים עליה, אם אדם עובר על מצוות לא תעשה. אבל יש מצוות לא תעשה בדרגה יותר קלה. זה נקרא לאו הניתק לעשה, פירוש. למשל, תורה אומרת, לא תגזול. אסור לגזול ממון מהשני. אבל, אם אדם גזל, הוא עבר על מצוות לא תעשה, שהתורה אומרת, לא תגזול, והוא כן גזל. אבל יש תקנה. הלאו הזה ניתק, הוא מתנתק, הוא מתבטל, על ידי שאדם מקיים מצוות עשה. איזה מצוות עשה? והשיב את הגזלה, גזלת, תחזיר. אדם שגזל, וחוזר והוא מחזיר כמובן את הגזלה ומבקש סליחה, ואז הוא חוזר בתשובה על זה שהוא עבר על רצון השם, על זה עצם התשובה מחפרת לו. התשובה מחפרת על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה שניתק לעשה. חידוש של רב יהודה, תשובה לא מחפרת על מצוות לא תעשה גמור, רק על לא תעשה שניתק לעשה. לא תעשה שמתבטל על ידי התקנה של המצוות עשה שהתורה נותנת. לא כל מצוות לא תעשה יש תקנה. אל תעשה. עשית, יש לי תקנה בשבילך. איך לתקן את מה שחטאת? יש שורה של מצוות שזה לאו הניתק לעשה, כמו שהבאנו את הדוגמה. אדם גזל יכול לתקן את העבירה על ידי שהוא יחזיר את הגזלה. ורק על לאו הניתק לעשה, וכמובן על מצוות עשה, רק על שתי אלה תשובה לבד מחפרת. אבל על מצוות לא תעשה, תשובה לבד לא מחפרת. איך כן יתכפר לו? אז אנחנו נראה בהמשך. שואלת הגמרא, וכי על מצוות לא תעשה גמור, תשובה לא מחפרת? ורמינו, אני אשאל אותך סתירה. כתוב, אלו הן העבירות הקלות שעליהן תשובה לבד מחפרת. אדם שעובר על מצוות עשה, וכן אדם שעובר על מצוות לא תעשה. איזה מצוות לא תעשה? לכאורה הכל. כל המצוות לא תעשה. חוץ מלא תיסה. בעשרת הדיברות נצטווינו לא תיסה על שפתיך שם השם אלוקיך לשווא. אל תשבע בשמו של הקדוש ברוך הוא בחינם. גם לא יזכיר שם שמיים לבטלה. לא יגיד שם השם לבטלה. על זה התורה כותבת מפורש. כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. מה אתה מבין? שעל שאר מצוות לא תעשה, תשובה כן מחפרת. רק על לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, התשובה לא מחפרת. תרץ את הגמרא, באמת אפשר להעמיד את דבריו של רב יהודה, שהתשובה לא מחפרת על מצוות לא תעשה. ומה שכתוב כאן חוץ מלא תישא, הכוונה לא תישא וכל דדם אלי, כל אותם מצוות לא תעשה, שהם חמורים בחומרה של לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, דיינו, שהם מצוות לא תעשה, התשובה לא מחפרת עליהם. מקשה הגמרא קושיה נוספת. איך אתה אומר שהתשובה לא מחפרת על מצוות לא תעשה? תשמע, בוא ותשמע, רבי יהודה אומר, כל שהוא מי לא תיסה ולמטה, כל העבירות שהן יותר קלות בחומרתם, מהעבירה של לא תיסה את שם השם אלוקיך לשווא, לא להזכיר שם שמיים לחינם ולבטלה, כל אלה, תשובה לבד מחפרת. ורק על אותם איסורים ועבירות שהם מלא תיסה ולמעלה, שהם חמורים כמו לא תיסה את שם השם אלוקיך לשווא ויותר ממנה, עליהם תשובה לבד לא מחפרת. וכאן הגמרא מוסיפה מה כן בכל זאת מחפר. תשובה שאדם חוזר בתשובה על זה שהוא חטא והוא עבר על המצווה שהיא כמו לא תיסה את שם השם אלוקיך לשווא, התשובה הזאת היא תולה. התשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. זאת אומרת צריך גם את התשובה וגם שיעבור עליו יום כיפור. שתי הכוחות ביחד מחפרים לו על העבירה. עכשיו, מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה יותר חמורים מלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, או שהם פחות חמורים? ודאי שהם פחות חמורים. כי הרי עליהם לא נאמר כי לא ינקה השם, אלה הם מצוות לא תעשה רגילות, שאין עליהם את החומרה של לא ינקה השם, שהשם לא מחפר עם תשובה לבד. רואים מפה שלא תעשה, החומרה שלו היא לא גדולה כל כך, ותשובה לבד מחפרת. נוכל גמרא, מה פתאום? מה שכתוב, כל שהוא מלא תיסה, הכוונה לא תיסה וכל דדם אלי. מה שכתוב שכל שהוא מלא תיסה ולמעלה, אז תשובה לבד לא מספיקה, אלא צריך גם יום הכיפורים. וכל שהוא מלא תיסה ומטה, אז מספיק תשובה לבד. לא תיסה זה לא בדווקא מצוות לא תעשה, לא לשאת את שם השם אלוקינו לשווא. אלא זה כל המצוות לא תעשה. כל אלה שהם פחות ממצוות לא תעשה, דיינו מצוות עשה, או מה שקראנו לזה לאו, שנהיה מתוקן על ידי עשה, כמו גזלה והשבת הגזלה. אלה מתכפרים רק על ידי תשובה, אבל כל אלה שמצוות לא תעשה, ומי לא תעשה ומעלה, מי לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שזה דוגמה למצוות לא תעשה, כל המצוות לא תעשה, וכל מה שחמור מהם, למשל קריטות וכדומה, תשובה לבד לא מחפרת עליהם. המצוות לא תעשה, למשל, מה שתולה זה על ידי תשובה, האדם כבר מתקדם שלב ראשון, לכפרה, ועל ידי יום הכיפורים מתכפר לו לגמרי אותו חטא. מקשה הגמרא קושייה עכשיו, ממש שדוחה לגמרי דבריו של רבי יהודה. ברייתא מפורשת שאומרת שעל מצוות לא תעשה, התשובה כן מחפרת. כל מצוות לא תעשה. תשמע, לפי שנאמר בחורב, אחרי שעם ישראל הלכו ועשו הפסל, העבודה זרה, עשו עגל, כתוב שם שמשה רבנו התפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תכפר לעם ישראל. אתה הרי נוצר חסד, שומר חסד לאלפים, לאלפי דורות, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. נאמר ונקה. כתוב שמי שחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מנקה לו את החטא, מחפר לו. יכול אף לא תישא עמהן, שאם אדם נשבע לשווא, שאדם הזכיר שם שמיים לבטלה, ונשבע לשקר בשם השם, והוא רק יחזור בתשובה, כבר יתכפר לו. תלמוד לומר לגבי ישועת שווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. הקדוש ברוך הוא לא מנקה, אלא אם כן הוא גם כן יעבור עליו יום כיפור, ואז יתכפר לו. יכול אף שאר חייבי לוין, כן, כמו שרצינו לדחות פעמיים ולומר שלא תיסה, זה כל מה שדומה ללא תיסה, עדיין כל המצוות לא תעשה, גם עליהם תשובה לבד לא מחפרת. תלמוד לומר את שמו, דווקא את, על מי הקדוש ברוך הוא לא ינקה? רק זה שנושא את שמו לשווא? זה שנשבע לשקר בשם השם? שמו הוא די אינו מנקה. מי שנשבע בשמו של הקדוש ברוך הוא לשווא, הקדוש ברוך הוא לא מנקה לו על החטא הזה בתשובה לבד, אלא רק על ידי יום בנוסף ליום הכיפורים גם. אבל מנקה תשובה לבד אדם שחטא בשאר חייבי לוין. אז כאן יש ברייתא מפורשת שתשובה לבד מחפרת גם על מצוות לא תעשה. המצוות לא תעשה היחידה שתשובה לא מחפרת עליה זה לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. זה קשה על דבריו של רב יהודה. הוא הרי אמר שעל כל מצוות לא תעשה תשובה לבד לא מספיקה, אלא צריך גם יום הכיפורים. אומרת הגמרא נכון, כאן בברייתא המוכח, שתשובה מחפרת על מצוות לא תעשה. אבל יש תנא שחולק על דברי הברייתא הזאת. תנא היא דתניא, הנה תשמע ברייתא. על מה תשובה מחפרת? על אדם שעבר במצוות עשה, ועל מצוות לא תעשה בתנאי שהוא מתוקן וניתק על ידי מצוות עשה, כמו אדם שגזל, אומרים לו וישיב את הגזלה. ועל מה התשובה לבד לא מספיקה, אלא היא רק תולה, היא רק השלב הראשון, ורק בתוספת של יום הכיפורים, רק אז זה מחפר. על קריטות, אדם שעשה חטא, שהעונש הוא קרט. ועל מיתות בית דין, אדם שחטא בחטא, שהעונש הוא מיתה בידי בית דין. וכאן כתוב מפורש, ועל לא תעשה גמור. אדם שעבר עבירה על, של מצוות לא תעשה, תשובה לבד לא מחפרת. צריך תשובה ויום הכיפורים ביחד. אז התנא של הברייתא הזאת, רואים מפורש שהוא סובר שלא מספיק תשובה בשביל לחפר על מצוות לא תעשה, אלא צריכים גם את יום הכיפורים. והברייתא הזאת סותרת את הברייתא הקודמת, שאמרנו שבשביל מצוות לא תעשה מספיק תשובה לבד. רואים שיש שתי דעות בין התנאים. תנא אחד סובר שבשביל לחפר הלא תעשה מספיק תשובה, תנא שני סובר שבשביל לחפר הלא תעשה צריך גם תשובה וגם יום הכיפורים. ורב יהודה שאמר שצריך גם תשובה וגם יום הכיפורים, סובר כמו התנא של הברייתא הזאת. קודם הבאנו ברייתא, ששם אמר מר, התנא של הברייתא, לפי שנאמר, כשעם ישראל הלכו וחטאו והשתחוו ועבדו עבודה זרה לעגל, ובא משה רבנו לבקש ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שימחל על חטא העגל, כתוב שם בחורב, כפי שנאמר, שעל ידי תשובה ונקה, הקדוש ברוך הוא מנקה את האבונות. מנהלן, איפה כתוב שעל ידי תשובה הקדוש ברוך הוא מנקה את האבונות? דתניה, רבי אלעזר אומר, הפסוק שם אומר, כמו שקראנו, נוצר חסד לאלפים, הקדוש ברוך הוא שומר חסדים לאלפיים דורות. למשל, אברהם אבינו היה צדיק, אנחנו שאנחנו בתוך האלפיים דורות מאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא שומר לנו עוד את החסד של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא נושא אבון ופשע וחטאה, נושא את האבון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה, כך אומר שם הפסוק, ונקה או ולא ינקה, זה לא סותר? אי אפשר לומר, אומר רבי אלעזר, נקה. למה אי אפשר לומר? שכבר נאמר לא ינקה. מצד שני אי אפשר גם לומר לא ינקה, שכבר נאמר נקה. אז ונקה לא ינקה, נקה או לא ינקה? מה התשובה? הכיצד? מנקה הוא לשווים. אדם שחוזר בתשובה, זה שבכל מנקה לו את החטא. ואינו מנקה לשאינם שווים. אבל על ידי תשובה, הקדוש ברוך הוא מנקה. אנחנו נכנסים עכשיו להרחבה. כל חטא, לפי דרגת החומרה שלו, איך אפשר לתקן אותו על ידי איזה סוג תיקון אפשר לתקן? כמובן שלפי החומרה של החטא, צריך תיקון יותר חזק. שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי. שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? האם שמעת את הארבע סוגי תיקון בשביל לחפר על החטא, שכל אחד מהם הוא תיקון חזק יותר מהשני? ככל שהחטא חמור יותר, כך צריך תיקון גדול יותר. האם שמעת את הארבע דרגות שהיה רבי ישמעאל דורש? מה הם אותם ארבעה? תשובה, זה אחד. יום הכיפורים, שתיים. ייסורים, שלוש. ומיטה, יום המיטה, זה הארבע. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, מה שאמרת תשובה, זה לא אחד מארבעה חילוקי כפרה. שלושה הן, יש רק שלושה סוגים. ותשובה זה לא כפרה בפני עצמה, אלא צריך לעשות אותה עם כל אחד ואחד. ברור שאם אדם עבר רק על מצוות עשה, ושב, חוזר בתשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. שנאמר, שובו בנים, שובבים, הייתם שובבים, התנהגתם במעשה משובה, תחזרו בתשובה, תשובו. ואז מה התוצאה? אומר המשך הפסוק, ארפה משובותיכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ארפה את כל החטאים שלכם, אכפר לכם. רק על ידי תשובה, כבר התכפרו האבונות. באיזה אבונות? שאדם עבר על מצוות עשה. עבר על מצוות לא תעשה. פה כבר לא מספיקה תשובה. ועשה תשובה? תשובה מקדמת אותו שלב אחד, היא תולה. אבל, ויום הכיפורים, רק הוא משלים את הכפרה, הוא מחפר. זאת אומרת, אדם חוזר בתשובה, אז הוא עשה את השלב הראשון, עכשיו הוא צריך להמתין שיגיע יום כיפור, ואז יתכפר לו האבון הזה לגמרי של המצוות לא תעשה. שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. יש חטאים מיוחדים שרק יום הכיפורים מכפר עליהם. בלי יום הכיפורים הם לא מתכפרים. איזה עבירות? מצוות לא תעשה. זה הדרגת חומרה השנייה. דרגת חומרה השלישית. עבר על כאלה עבירות שחייבים עליהם קריטות, חיוב עונש קרת, ומיטות בית דין. ועשה תשובה, שלב ראשון. זה לא מספיק. הגיע יום הכיפורים. שלב שני, זה גם לא מספיק. תשובה ויום הכיפורים תולים. אתה יודע איך התכפר לו? ואיסורים הם מרקים, הוא צריך להגיע לאיסורים. למשל, ניקח דוגמה נפוצה, אדם מעשן סיגריה בשבת. זה לא צחוק. לעשן סיגריה בשבת, יכול להיות חיוב של מיטת בית דין, סקילה. על זה תשובה ויום הכיפורים לא מספיקים. צריך חלילה איסורים, אז זה כדאי. הסיגריה שווה? לעשן סיגריה, להדליק אש בשבת, זה לא כדאי. בסופו של דבר חלילה יכולים לבוא איסורים. כי לא יוכלו לתקן אין אפשרות לתקן את החטא הזה בלי תוספת של איסורים. לא כדאי לעשות את העבירות האלה, כדי שלא יצטרכו בסוף להגיע לאיסורים, חלילה. שנאמר, ופקדתי בשבט! זה מקל! חובלים פשעם, ובנגעים, שזה גם כן איסורים, את אבונם. זה הדרגה השלישית בחומרתה. צריך מאוד להיזהר מאותם סוגי עבירות. פעמים אנשים חוזרים בתשובה והם לא מבינים מה קרה פתאום שיש עליהם, עוברים עליהם כל מיני דברים לא נעימים. שישמחו, לפחות הם כבר בתהליך של התיקון. בסופו של דבר, גם אם אדם חזר בתשובה וגם אם עבר עליו יום הכיפורים, יש חטאים מסוימים שצריך גם איסורים. יעברו האיסורים לפחות בעולם הזה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ואז האדם יהיה נקי לגמרי, לא יתייאש. הגמרא אומרת שאיסורים לא חייבים להיות דווקא דברים קשים. הגמרא אומרת, עד היכן תכלית איסורים? איסורים יכול להיות שאדם מכניס את היד לכיס, והוא רוצה להוציא מטבע של 2 שקלים, או 5 שקלים, ובטעות יצא לו רק מטבע של שקל, או 0.5 שקל, זה כבר נקרא איסורים. אדם עמל בתורה, גם נקרא איסורים, אשרי אדם, אשר תיאסרנו קיים ומתורתך תלמדנו, שעל ידי עמל התורה, זה האיסורים שלו. יכולים להיות איסורים לאדם שהוא רגיל בחטא מסוים, והוא מתגבר עכשיו לא לחטוא את אותו חטא. זה גם איסורים, הוא רגיל לעשן בשבת, הוא מפסיק לעשן בשבת. עצם האיסורים שיש לו מזה שהפסיק לעשן, זה גם יכול להיות איסורים. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. הוא לפעמים עם דברים קלים, הוא מנקה אותנו. אבל לא כדאי, לא כדאי להגיע לזה, שלא נזדקק לדברים הלא פשוטים האלה. עד כאן מנינו 3 דרגות, 3 דרגות של אבונות, וממילא איך מתקנים אותם. עבר על מצוות עשה, תשובה מספיקה. לא תעשה, צריך גם יום הכיפורים. אם זה גם קריתות ומיתות בדין, צריך גם איסורים. אבל מי שיש חילול השם בידו, לא רק שהוא חטא, אלא שהוא יחטיא את הרבים, שכתוצאה מהמעשים שלו, אחרים גם כן חטאו חלילה. אז אין לו כוח בתשובה לתלות, ולא מספיק ביום הכיפורים לחפר, ולא באיסורים למרק, צריכים את התשובה, את התיקון החזק ביותר. אלא כולם תולים, ורק המיטה ממרקת. יום המיטה ממרק. שנאמר, ונגלה באוזני השם צבקות עם יחופר העוון הזה לכם עד תמותון. זאת אומרת, יש כפרה לפעמים של עוונות מסוימים שיום המיטה מחפר עליהם. איזה עבירה? עבירה החמורה ביותר זה חילול השם. חילול השם זה אומר שבעקבות מעשים של האדם, מעשים לא טובים, אחרים גם חוטאים. מביאה הגמרא, היחידה מחילול השם. איזה פעולות אדם עושה שגורמים חילול השם? כמובן, זה תלוי במעמד של האדם. אבל הרעיון הוא שזה גורם לאנשים לחטוא. המעשה שלו גרם לאנשים לבוא לידי חטא חלילה. אמר רב, כגון ענה, אדם במעלה שלי ובמעמד שלי, ישקיל נביסרה, אם אני אקח בשר מטבחה, מהאטליז, מהטבח, ולא יעיב נדמי לאלתר, אני לא אשלם לו מיד, אלא אני אבקש ממנו שאני רוצה לקנות את זה בהקפה, הטבח רואה שאני לא משלם לו מיד, הוא יחשוד בי שאני גזלן. הוא יאמר שאני מזלזל באיסור גזל. אנשים רואים, יחשבו שאני מזלזל באיסור גזל. זה יכול לגרום לאנשים אחרים גם כן לזלזל. זה נקרא חילול השם. אמר רבי, אם זה במקום שכולם רגילים לקנות בהקפה, זה לא נחשב חילול השם. לא שנו, אלא באטרה דלא תבעי. דווקא בכזה מקום שהטבחים לא באים לתבוע את החוב. אבל באטרה דתבעי. אם זה הרגילות שאנשים, הבעלי חוב, באים ותובעים את החוב מאלה שקנו בהקפה, אז אם כן, לטלמה, אין בזה שום חילול השם, אם הוא משלם מאוחר יותר, כי זה הדרך. אמר אבין, אני אתן לך דוגמה של מקום, ומת המחסיה, העיר שלי, מת המחסיה, אומר אבינה, אטרדתיו אי-או. בדרך כלל אנשים קונים בהקפה, לוקחים את הבשר ומשלמים מאוחר יותר. ספר את הגמרא עד כמה הקפיד אביי שלא יחשדו בו שהוא גוזל. אביי, כדי שקיל ביסרה מתרי שותפי, כשהוא היה קונה בשר שהמוכרים זה 2 שותפים, יאיב זוזה להי וזוזה להי. הוא שילם גם לשותף הראשון וגם לשותף השני, שילם כפול. והדר, בשלב הבא, מקרב לעוגבי הדדי, הוא היה אומר, מדבר עם שניהם יחד, ואז אביד חוש בינה, הוא היה עושה איתם חשבון, שילמתי לך זוז על קילו בשר, שילמתי לך גם כן זוז על אותו קילו בשר, בעצם שילמתי לכם שתי זוז על קילו אחד. אז אני אמור לקבל עוד קילו, והיה לוקח עוד קילו בשר. דוגמה נוספת של חילול השם. אחד במעלה של רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, כגון ענה, אחד כמותי. הוא היה גדול הדור בארץ ישראל. דמסגין ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. אם אני אלך ארבע אמות בלי ללמוד תורה ובלי תפילין, היו רגילים ללכת כל היום עם תפילין, אני מבטל תורה והולך ארבע אמות בלי תורה, גם אם הסיבה היא בגלל שנחלשתי מרוב עמל התורה. אני כבר לא מסוגל ללמוד. אנשים רואים שאני לא לומד, זה חילול השם. לא כולם יודעים שהסיבה שאני לא לומד זה בגלל שמוד רבי יוחנן נחלש. דוגמה נוספת של חילול השם. יצחק דבי רבי ינאי אמר, כל שחבריו מתביישים ממנו, מחמת שמועתו שיצא עליו שם רע. כמובן, צריך לומר, שהוא אשם בשמועה הזאת. גם אם הוא לא חטא באמת, הוא עשה דברים שמעלים חשד. ואיתם נקיים מהשם ומישראל. צריך להשתדל שלא יהיה חשד. לא לעשות דברים שגורמים חשד. איך ידעמי? מה זה נקרא שיש שם רע על האדם? אמר רב נחמן בר יצחק, כגון דקאמרי אינשי, אנשים, למשל אם אנשים אומרים, שרה לי מראי לפלניה, שריבונו, דיינו, הקדוש ברוך הוא צריך למחול לאותו פלוני, זה כבר נקרא חילול השם. אבאי אמר, כדתניה, אתה רוצה לדעת מה זה נקרא חילול השם ומה זה נקרא קידוש השם? הפסוק אומר, ואהבת את השם אלוקיך. דורשים מזה שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. אתה, שאתה קרוב ליהדות, אתה שייך ליהדות. אנשים רואים אותך, ישר מסתכלים לפי איך שאתה מתנהג, לפי זה הם יודעים מה זה התורה ומה זה הקדוש ברוך הוא. מה אפשר לעשות? שיהיה אדם קורא מקרא ושונה משנה, ומשמש תלמידי חכמים ללמוד מהם את דרכי לימוד הגמרא, ויהיה מסעו מתנו באמונה גורסים פה, ובנחת עם הבריאות, אז איזה קידוש השם גדול קורה אז. מה הבריאות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה ואשרי רבו שלימדו תורה. חבל שאנחנו לא לומדים תורה. אוי להם לבריאות שלא למדו תורה. אם היו לומדים תורה, המעשים שלהם היו הרבה יותר מתוקנים. תראו פלוני שלימדו תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. ועליו הכתוב אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שאתה ככה שומר ונזהר, שלא תצא, לא יצא שם רע על, על, על היהדות בעקבות המעשים שאתה עושה, אומר הקדוש ברוך הוא, והיא אומר לי, עבדי, אתה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אולי אנחנו לא שומעים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר את זה, עבדי, אתה, ישראל אשר בך את פאר, אומר הקדוש ברוך הוא, חבל שאתה לא שומע איך שאני אומר את זה, אבל דע לך, אני מתפאר בך. אתה הגאווה שלי. תראה איך אתה מתנהג, אתה מקדש את השם שלי בעולם. בך אתפאר. אתפאר. אבל מי שקורא ושונה ומשמש את תלמידי חכמים, ואין משאו ומתנו בנחת עם הבריאות ובאמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריאות, מה הבריאות אומרות עליו? זה עושה חילול השם. אנשים לא מבינים שהבן אדם הזה למד תורה, אז מה? אבל יש לו מידות לא טובות, מה זה קשור? לא. אוי לו לאבי, אוי לו לפלוני שלמד תורה, זה הכל בגלל התורה הוא ככה מתנהג. לא קולטים שהסיבה שהוא ככה מתנהג, זה לא קשור כן תורה, לא תורה, גם אם הוא לא היה לומד תורה, הוא מתנהג ככה, אבל הם ישר מאשימים את התורה. אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה. פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלים מאסף. וכמה מכוערים דרכיו. ועליו הכתוב אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה את זה? ויחללו את שם קודשי באמור להם. הפסוק פה מדבר על הזמן שעם ישראל גלו בזמן חורבן בית המקדש. אנשים אומרים, שתראה מה זה? הם עם השם, עם ישראל. הם העם שקרובים לקדוש ברוך הוא. מה זה עוזר להם שהם עם השם? גרש אותם. מה יש להם איזה שהם עם השם? עם השם מאלה ומארצו יצאו. מה התוצאה? שהם אומרים, שמה להתקרב לקדוש ברוך הוא? שמה לעבוד את הקדוש ברוך הוא? מה זה ייתן? הם לא יודעים אומות העולם את הסוד. שהסיבה שגלו זה בגלל החטאים שחטאו. זה שהם עם השם זה סיבה שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם. כל זמן שבית מקדש עמד על תילו, עם ישראל לא האמינו שיום אחד רק בית מקדש יחרב. אמרו, לא ייתכן. הרשו לעצמם לחטוא. אמרו, יש בית מקדש, אין סיכוי שבית מקדש יחרב. כמו שכשבמצב של סכנה כולם רצים להיות ליד הצדיק. יודעים שליד הצדיק לא יקרה שום דבר. יש בית מקדש, לא יקרה פה כלום. וחטאו. ודאי שזה עוזר להיות עם השם, אבל זה לא מתיר לעשות כל דבר שבעולם, כל דבר איסור. אבל זה האומות העולם לא יודעים. ולכן נהיה מזה חילול השם. ככה זה כל אחד של... הוא אדם שקשור ליהדות. ורואים אותו כאחד שהוא נציג כביכול של התורה והמצוות והקדוש ברוך הוא. ואם הוא יתנהג בצורה מתוקנת, זה קידוש השם, אבל אם הוא מתנהג בצורה לא מתוקנת, זה חילול השם. אמר רב חמא ברבי חנינא, אם אדם חלילה יש מישהו מאוד חולה, רוצה שיהיה בריא, מה יעשה? אם הוא באמת אוהב אותו, שיחזור בתשובה. שידאג שאחד יחזור בתשובה לזכות החולה, או שישפיע על החולה בעצמו לחזור בתשובה, ואז החולה הזה יהיה בריא. גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם, מביאה רפואה לעולם. שנאמר, הרפא משובתם, אוהבם נדבה. ברגע שהם חוזרים בתשובה, אני ארפא אותה, אני אביא רפואה לעולם. רבי חמא ברבי חנינא הקשה סתירה בין פסוקים, רמי. מצד אחד כתיב, שובו בנים, אני מבין אתכם, סך הכל הייתם קצת שובבים, לא קרה שום דבר. ומעיקר השובבים אתם. כאילו, אני מבין אתכם. זאת אומרת, כל זמן שלא חזרתם בתשובה, מה, בסדר, עשיתם מעשה נערות, מעשה משובה, אבל לפחות תחזרו בתשובה, תתחרטו. אבל אחרי שאתם מתחרטים, אני מבין למה עשיתם את זה, זה כאילו מבחינתי לא עשיתם עבירה בכלל, סתם מעשה משובה, סתם שובבות. מצד שני וכתיב, המשך הפסוק, הרפא משובותיכם. צריך פה רפואה ממש. היה פה ממש מעשה חטא פגם נורא, וגם אחרי שמחפרים עדיין יש רושם. כמו בעל מום שהתרפא שיש מקצת עדיין שמו עליו. אז רגע, חזרתי בתשובה. מישהו זוכר את העבירות שעשיתי או שמתייחסים לזה כמו בסדר? יאללה, עזוב, בוא נדלג על זה, בוא נתקדם. זה היה מעשה משובה, זה היה השובבות. תלוי איך התשובה שלי. תלוי איך אני חוזר בתשובה. אם אני חוזר בתשובה, אני מתבייש מהקדוש ברוך הוא, כל כך הוא מיטיב איתי. הוא לא חייב לי כלום. ואני מתחיל להתבונן בכל הדברים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא עושה בשבילי, ומרוב אהבה לקדוש ברוך הוא. תראה מה רב טובך אשר צפנת לראיך, מה זה? כל כך הרבה טוב. צריך להסתכל על הרע. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. אדם מתבונן בכל הטוב של הקדוש ברוך הוא. עצם הטוב הזה שהוא בכלל מאפשר לנו לחזור בתשובה. באיזה בית משפט בכל העולם יקבלו כזאת טענה שאני חוזר בתשובה? זה לבד יכול לגרום אהבה. כדאי מאוד לעורר אהבה בלב בזמן שחוזרים בתשובה. כי אם אדם חוזר בתשובה מאהבה, החטא בטל כאילו לא היה. תכף אנחנו נראה שזה הופך להיות זכות, זה הופך להיות כאילו עשה מצווה. וכאן, מתי אני אומר, תשמע, אני מרפא את החטא, אבל עדיין יש רושם, כשאדם חוזר בתשובה, מראה, איזה פחד. איך תדע מה זה להתעסק חלילה וחס עם בורא העולם? כל כך הרבה דברים יכולים חלילה שלא יקרו. לא כדאי. יש ברוך הוא שולט, הוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, לא רוצה לחשוב איזה דברים. יש ברוך הוא יכול חלילה שלא יביא, שיביא על שונאי ישראל. אדם פוחד, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, מה יקרה? חוזר בתשובה, בסדר גמור. החטא נהיה מתוקן, אבל נשאר איזשהו רושם. רב יהודה רמי, הוא יצא סתירה בין שני פסוקים. בצד אחד כתיב, שובו בנים. בנים! אתם בנים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. שובו בנים, שובבים. הרפא משובותיכם. תחזרו בתשובה, אתם תהיו אצלי כמו בנים. אתם תהיו באמת בנים. וכתיב, כי הנה, בעלתי בכם. אני הבעל הבית שלכם, אני האדון שלכם, אתם תהיו עבדים. ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה, אז רגע, אנחנו עבדים או בנים? תלוי, לא קשה. כאן, אם עושים תשובה מאהבה, או אפילו מיראה, עדיין קרואים בנים. מתי נקראים עבדים? כאן, כשעושים תשובה רק על ידי איסורים. שקדוש ברוך הוא רואה שלא חוזרים בתשובה, חלילה לא, שלא יביא איסורים, ואם רק אז חוזרים בתשובה, אז גם אם חוזרים בתשובה, עדיין מוגדרים כעבדים. אדם חוזר בתשובה, לא תופס. לא תופס מה המשמעות של התשובה שהוא חוזר בתשובה. זה דברים מצויים. אנשים מסתכלים על תשובה כמו איזה דבר שצריך ללכת עכשיו לעשות גלגולי שלג, מה שנקרא, לתיקונים שלמים. תשובה זה מאוד מאוד פשוט. אדם נוסע ברכב, עצר ברמזור, אם עדיין יש רמזורים היום, וחוצה את הכביש, אישה לא, שלא זוכה עדיין ללכת בצניות, והוא לא רק ראה, אלא הוא, הראייה שלו נמשכה קצת, הוא המשיך להסתכל, ביופייה חלילה. אז הוא חטא. באותו רגע, יש לו אפשרות לתקן. לא צריך להמתין ליום כיפור, לא צריך להמתין לשום דבר. באותו רגע הוא אומר, בנו של עולם, חטאתי, אני מתחרט. אני מקבל עליי בלי נדר מכאן ולאה ולא לחזור על זה שוב. זהו, הוא יושב ברכב לבד, שומע מוזיקה, שומע איזה שיעור תורה, אפילו שומע דברים אחרים, לא שומע כלום. הוא לא תופס מה קרה באותו רגע. גדולה תשובה, אומרת הגמרא, אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. מזעזע את כל העולמות, מרעיש את כל הרקיעים. שנאמר שובה ישראל? אנחנו חוזרים בתשובה? עד השם אלוקיך! אנחנו לא תופסים איזה דרך ארוכה. התשובה צריכה לעבור כדי להגיע עד השם אלוקיך, עד כיסא הכבוד, אבל עד לשם היא מגיעה? כל תשובה. עד השם אלוקיך. אחד מגדולי המקובלים. בעל מחבר הספר הרקנתי, כתב עוד יותר. אדם שחוזר בתשובה, גדולה תשובה שמגעת הנשמה עד כיסא הכבוד, האדם הזה הופך להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. זוכה להתקרב עד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ורבינו חננאל הוא אומר, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שגם אם חלילה גברו החטאים, הגיעו החטאים עד כיסא הכבוד, התשובה מחפרת את הכל. אמר רבי יוחנן, תראה כמה גדולה התשובה. שדוחה את לא תעשה שבתורה. כדי כך, התורה היא נצחית. אתה לא יכול לשנות אפילו עוד אחת שבתורה. אבל על ידי תשובה אפשר לשנות ולדחות מצוות לא תעשה. הרי הקדוש ברוך הוא מתייחס לעם ישראל כמו חתן לקלה, כמו בעל לאשתו, כמו שמובא הרבה בפסוקים, בפרט בשיר השירים ועוד. אומר הקדוש ברוך הוא, בהר סיני, הקדוש ברוך הוא קידש אותנו. מאז אנחנו כביכול כמו נשואים אל הקדוש ברוך הוא. אם האישה חלילה הולכת, ועוזבת את בעלה ומתחתנת עם מישהו אחר, שנאמר, סתם ככה, אם באמת זה מה שקורה, כתוב, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה. אבל זה אומר, שאם אדם, אם אישה, התגרשה מבעלה והלכה והתחתנה עם מישהו אחר, בעלה לא יכול לחזור והתחתן איתה יותר. זהו. היא אסורה עליו. מחזיר גרושתו מי שניסית. אסורה עליו. גם אם הוא לא התגרשה מבעלה. אישה נשואה, אשת איש, שחטאה והייתה עם מישהו אחר, נאסרת על בעלה. ואנחנו הרי כמו נשואים כביכול הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו, ואם אדם חוטא חלילה, אז אני חושב שהוא כאילו הולך לבעל אחר, עוזב את הקדוש ברוך הוא לבעל אחר. אז אם כן, כביכול הקדוש ברוך הוא, כביכול עם ישראל נאסרים על הקדוש ברוך הוא. בכל זאת, שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא לא. אם אתם תחזרו בתשובה, התשובה שלכם תדחה את מצוות הלא תעשה שבתורה, ואני אוכל שוב להיות איתכם. ביחסים של בעל ואישה. שנאמר, למור, אין, ישלח איש את אשתו, והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר. אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר, הישוב אליה עוד? אין, אסור. מחזיר גרושתו, הלא חנוף תכנף הארץ ההיא. אז אם כן, אסור להחזיר גרושתו משניסית למישהו אחר. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואת זנית רעים רבים. ושוב, תחזרי בתשובה, שוב אליי נאום השם, תוכלו לחזור, נוכל לחזור לקדוש ברוך הוא. למרות שזה נגד מצוות לא תעשה שבתורה, כמו שביארנו. אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמביאה את הגאולה, שנאמר, ובא לציון גואל. איך יבוא לציון גואל? ולשווי פשע ביעקב. מה טעם הוא בא לציון גואל? משום לשווי פשע ביעקב. אמר איש לקיש, גדולה תשובה, שאפילו אם אדם חטא בכוונה, חזר בתשובה, זה נחשב כאילו הוא חטא בלי כוונה, שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת, כישלון זה בשוגג, בעווניך, עוון זה במזיד, העוון מזיד הוא, וקקר אליהם מכשול. למה? כי שובה ישראל. אדם שחזר בתשובה, אז העוון שלו, שהוא עשה במזיד, נחשב כאילו נכשל בו בשוגג. שואלת הגמרא, מה? ועדיין נשאר חטא בשוגג? כשאדם חזר בתשובה, זה הופך להיות זכות, כמו מצווה. אדם עשה עבירה, חוזר בתשובה, אז זדונות צריכות להיות כמו זכויות, כמו מצוות. הנה, ואמר יש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו ממש כמו זכויות, כמו מצוות, שנאמר, ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. גם על רשעתו הוא יחיה. גם בזכות העבירות שלו הוא יחיה, כי העבירות האלה הופכות להיות זכויות. אומרת הגמרא, נכון, אבל זה תלוי מה התשובה. האם הוא חוזר בתשובה מאהבת השם או מיראת השם? לא קשה, כאן כשהוא עושה תשובה מאהבה, אז העבירות הופכות להיות כמו מצוות, כמו זכויות. כאן כשהוא עושה תשובה מהירה, מרוב פחד, אז העבירות שלו, שהוא עושה במזיד, נהיה כאילו שהוא עושה את זה בשוגג, בלי כוונה. מחפשים סגולות לאריכות ימים. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, גדולה תשובה שמערכת שנותיו של האדם שנאמר, ובשוב רשע מרשעתו, הוא יחיה. אמר רבי יצחק, בארץ ישראל אמרו, אמרי במערבה, משמי דרבה ברמרי, בוא וראה, הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם מקנית את חברו בדברים. צייר אותו, העליב אותו, בייש אותו, השפיל אותו. עכשיו הוא בא לפייס אותו. ספק מתפייס ממנו, ספק אין מתפייס ממנו. וגם אם תאמר מתפייס ממנו, לא ברור, לא תמיד זה רק על ידי שמבקש סליחה, לא תמיד זה מספיק. ספק מתפייס בדברים, ספק אין מתפייס רק בדברים. לפעמים צריך לרצות את השני על ידי שמפייסים אותו בממון. נותנים לו מתנה, מפייסים אותו, נותנים לו פיצויים. רק אז הוא מתפייס. זה אצל מידת בשר ודם. אבל הקדוש ברוך הוא לא ככה. אדם עובר עבירה, גם בסתר, מתפייס ממנו בדברים, הקדוש ברוך הוא מוחל לו, עצם זה שאדם מתוודה ומבקש סליחה וחוזר בתשובה. שנאמר, קחו עמכם דברים, וזהו. ושובו אל השם. המשך הפסוק. אמרו אליו, כל תיסה אבון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו. דורשת הגמרא, ולא עוד שעצם זה שאדם בדברים חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא כבר מתפייס, אלא שמחזיק לו טובה. במקום שאנחנו נצטרך לתת פיצויים לקדוש ברוך הוא שחטאנו לו, כביכול הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה שנאמר וכך טוב. ולא עוד שהוא נותן לנו מתנה, אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו יקריב קורבנות, כאילו יקריב פרים. שנאמר המשך הפסוק מה שקראנו, נשלמה פרים שפתנו. עצם זה שהוא אמר בשפתיו שהוא חוזר בתשובה, כבר נחשב כאילו יקריב קורבנות של פרים על המזבח. אדם רוצה להקריב קורבנות על המזבח, גם כשאין בית מקדש, יחזור בתשובה, זה נחשב שהוא יקריב קורבנות. שמה תאמר, יש שתי סוגי קורבנות. יש קורבנות שאדם חייב להביא, והוא מביא, זה מרוצה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל יש אדם שלא חייב להביא, בכל זאת הוא מביא, הקורבנות האלה הרבה יותר רצויים לפני הקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, שמה תאמר שהתפילה והתשובה נחשבת כמו פרים, פרי קורבנות חובה. תלמוד לומר, הרפא משובתם אוהבם כמו קורבנות נדבה, שהם רצויים יותר מקורבנות חובה. תניא היה רבי מאיר אומר, גדולה תשובה, אדם אחד חזר בתשובה, אפילו יחיד שעשה תשובה, מוכלים לכל העולם כולו. חידוש. דבר לא פשוט. צריך להבין, אבל יש פה דבר מרעיש. אחד חזר בתשובה, מוכלים לכל העולם. שנאמר, הרפא משובתם של כולם. אוהבם את כולם נדבה. למה? כי שב אפי ממנו. מהם לא נאמר אלא ממנו. בלפליים. איך האדם יודע שהוא באמת חזר בתשובה? מה זה? זה משחק? זה מה שנקרא מס שפתיים? סליחה, סליחה. אדם נותן סטירה לחבר שלו, סליחה, נותן לו סטירת לחם בצד השני בחזרה, זה נקרא לבקש סליחה, זה תשובה. איך אדם יודע שבאמת הוא חזר בתשובה? הרי מה אפשר לעשות? בני אדם נכשלים אחרי זה עוד פעם לפעמים, חלילה, כן? אז איך הוא יודע שהתשובה שאז הוא חזר באמת הייתה תשובה אמיתית? היחידה מבעל תשובה. אמר רב יהודה, כגון שבאת לידו דבר עבירה, הייתה לו אפשרות לחזור על אותה עבירה. פעם ראשונה ופעם שנייה, וניצא לימנה. מחווה רב יהודה, הבן איש חי, הבן יהודה אומר, שהוא הראה באצבעות שלו אולי, כן? שצריך שלושה דברים. באותה אישה, באותו פרק, כוונה באותו זמן ובאותו מקום. שאז היצר הרע מתגבר מאוד, ואם הבן אדם לא חוטא שוב, זה אומר שהוא בעל תשובה. אפשר להגיד שזה יכול אפילו להיות באותו מעמד, שאדם חטא. אדם נכשל למשל בראייה אסורה. אבל האישה עדיין לפניו. וזה אותו זמן, זה אותו מקום. אם הוא עכשיו חוזר בתשובה ולא ממשיך להסתכל, זה גם יכול לחשב כמו תשובה. ואם הוא עושה את זה באמת בכל הרצינות, אפשר להגיד שזה גם כן יקרה שהוא חזר בתשובה כמו שצריך. אמר רב יהודה, רב רמי, רב יקשה סתירה בין שני פסוקים. מצד אחד כתיב, אשרי, אחד שמסתיר את העבירות שלו. נשוי פשע, כסוי חטא, הוא מכסה את החטאים. חוזר בתשובה בלי להראות לכולם בכלל שהוא חטא, אף אחד לא יודע שהוא חטא, אף אחד לא יודע שחוזר בתשובה. וכתיב מצד שני, מכסה פשעיו לא יצליח. זאת אומרת, צריך לחזור בתשובה ברבים. תרצת הגמרא לא קשיא. הא בחטא מפורסם, שכבר כולם יודעים שהוא חטא, לפחות שיראה לכולם שחוזר בתשובה. והא מתי שיסתיר את החטא, בחטא שאינו מפורסם. אז שלא יספר שהוא עשה עבירות. בכלל, אל תספר בחיים לאף אחד את העבירות שעשית, רק לקדוש ברוך הוא. לא צריך לספר את העבירות. זו בתשובה בסתר, והקדוש ברוך הוא ימחל. תירוץ נוסף, מצד אחד להסתיר את העבירות, מצד שני לא להסתיר. רב זוטרא בר טוביא אמר בשם רב נחמן, תלוי. אם האדם חטא לחברו, והוא רוצה לחזור בתשובה וחברו לא סולח לו, אז הוא יכול לספר לאנשים שהוא חטא לחברו וחברו לא סולח לו, כדי שאנשים יעזרו לו לפייס את חברו. כאן בעבירות שמן אדם לחברו, הוא יכול לספר לאנשים כדי שיעזרו לו לפייס את חברו. וכאן, מתי שלא יפרסם את העבירות שלו בעבירות שבן אדם למקום, שלא יפרסם את החטא. תניא רבי יוסי בר יהודה אומר, אדם עובר עבירה פעם ראשונה, מוכלים לו. הראב"ד מסביר, הכוונה מוכלים לו, על ידי תשובה לבד. גם אם הוא חטא במצוות לא תעשה, גם אם הוא חטא בחיוב קראת ומיתת בית דין, פעם ראשונה מוכלים לו על ידי תשובה בלבד. פעם שנייה גם כן מוכלים לו על ידי תשובה בלבד. פעם שלישית גם כן מוכלים לו על ידי תשובה בלבד. פעם רביעית אין מוכלים לו, אלא על ידי חילוקי הכפרות שהזכרנו. אם זה מצוות לא תעשה, צריך גם יום הכיפורים. אם זה חיוב קראת ומיתת בית דין, צריך גם כן ייסורים. אם זה חילול השם, צריך גם יום המיתה. שנאמר, כה אמר השם, על שלושה פשעי ישראל אני עוד יכול למחול, ועל ארבעה זה כבר לא ישיבנו. ואומר פסוק נוסף, אין כל אלה יפעל כל, ימחל כל, פעמיים שלוש עם גבר, אבל לא יותר. אחר כך צריך תיקוני תשובה רגילים. כך מעבר הראב"ד, יש כאלה שמסבירים, עוד הסברים. שואלת הגמרא, בשביל מה אבל צריך שני פסוקים? מה הווה אומר? הפסוק הראשון מבאר מאוד מאוד טוב, שהקדוש ברוך הוא מוכל שלוש פעמים, פעם רביעית כבר לא. מתרץ את הגמרא, הסיבה למה צריך פסוק נוסף, כי בכי תימה, אולי הפסוק הראשון מדבר על פשעי ישראל, על שלושה פשעי כל עם ישראל, חטא של רבים. אנה מילי שלא מוכלים בפעם הרביעית, זה בציבור שחטאו. אבל ביחיד שחטא, אולי לא... אולי גם הפעם הרביעית ימחלו להם. תשמע, לכן הפסוק, מביא פסוק נוסף. אין כל אלה יפעל כל פעמיים שלוש עם גבר, אפילו עם אדם יחיד, רק שלוש פעמים ולא יותר, הקדוש ברוך הוא מוכל. וכמו שאמרנו, במאה הפעם הרביעית והלאה, צריך את הכפרה כמו הסדר הרגיל. כל חטא לפי התשובה שמתאימה לו. תנו רבנן. עבירות שהתוודה עליהם יום הכיפורים שנה אחת, יום כיפורים זה, אז לפי דעת התנא הראשון, זהו. לא התוודה עליהם יום הכיפורים אחר, שנים הבאות. רק ואם שנה בהם, אם הוא חטא שוב פעם בשנה הבאה, בוודאי, אז כן צריך להתוודות יום הכיפורים אחר. ואם לא שנה בהם, אם הוא חטא בשנת תפשין פי א' נאמר, וביום הכיפורים שלאחר מכן הוא התוודה. אחר כך הוא מתוודה ביום כיפורים שהשנה הבאה עוד פעם, על אותם עבירות שהוא חטא בתשפ"א, הוא התוודה ביום הכיפורים. זה הולך הרי שיום הכיפורים זה כבר בשנה הבאה, כן? אם אדם חטא בתשפ"א, אז יום הכיפורים זה כבר תשפ"ב בדרך כלל, כן? כי הרי בראש השנה זה כבר מתחיל שנה חדשה. אז נגיד, התוודה תשפ"ב, שלא התוודה תשפ"ג שוב פעם. אבל אם הוא התוודה שוב פעם בתשפ"ג, אז לפי התנא הראשון, אם לא שנה בהם וחזר והתוודה עליהם, עליו הכתוב אומר, ככלב שב על כאו, כמו כלב שהקיא, והוא אוכל את מה שהוא הקיא במחילה, ככה גם כסיל שונה בעיוולתו, שהוא חוזר בתשובה על דבר שהוא כבר חזר עליו בתשובה. זה דעת התנא הראשון. לעומת זאת, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אדרבה, שהתוודה כל יום כיפורים על העוונות שהוא עשה פעם, גם אם כבר התוודה ביום כיפורים אחד, שהתוודה ביום הכיפורים הבא, וביום כיפורים שלאחר מכן, כל שנה יכול להמשיך להתוודות. כל שכן שהוא משובח, שנאמר, כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד, גם שנים הבאות, גם אחרי שהתוודתי עוד פעם ועוד פעם, אני ממשיך להתוודות על העבירות. למה אני מקיים? הפסוק אומר, כי כלב שב על קיאו, כסיל שונה בעיוולתו, וגומר, כי לרבון אדם, מה רבונה? כיוון שעבר אדם עבירה, והוא כמו כלב ששב עוד פעם ועושה את העבירה הזאת, כאילו אוכל את הקיא שלו עוד פעם, שב ושנה בה, אז הותרה לו העבירה הזאת. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת, הותרה לו? סלקא דעתך, מה זאת אומרת? אדם עשה עבירה פעם שנייה, זהו, זה כבר נהיה מותר לו? אומרת הגמרא, אלא אם הנעשית לו כמו יותר, זה כבר נשחק אצלו, ולא נראה לו כמו עבירה בכלל. אחרי זה מאוד קשה לו לחזור בתשובה על זה. כשאדם מתוודה, וצריך לפרוט את החטא, לפי הדעת התנא של, לפי רבי יהודה בן בבא, כמו שמיד נראה, שנאמר, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל חטאו ועבדו עבודה זרה לעגל, אומר משה רבנו, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. אומר מפורש את החטא, עשו אלוהים עגל זהב. דברי רבי יהודה בן בבא, שהוא סובר שצריך לפרט את החטא. רבי עקיבא אומר, אשרי נשוי פסע כסוי חטא. איך כתוב? נשוי פשע כסוי חטא, לחסות את החטא, לא להתוודות על זה. אלא מהו שאמר משה ויעשו להם אלוהי זהב, זה לא שהוא הזכיר את העגל, אלא הוא בא ללמד דברי סנגוריה, מליצת יושר על עם ישראל. רבי ינאי, דאמר רבי ינאי, מה הטענה של משה? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כסף וזהב שירבית להם לישראל עד שאמרו די, זה מה שגרם להם שיעשו אלוהי זהב. שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל. פרנסים טובים. איזה שניים? משה רבנו ודוד המלך. משה רבנו אמר, אני רוצה שיכתב סורחני, שיכתוב מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו להיכנס לארץ. מה החטא שהוא חטא? שנאמר, באמת הקדוש ברוך הוא קיבל את זה. הוא אומר, הוא כותב בתורה מפורש, מה הסיבה שמשה ואהרון לא נכנסו לארץ? יען לו, האמנתם בי להקדישני. זה הסיבה שלא עשו קידוש השם. שהקדוש ברוך הוא אמר להם שיקדשו שם שמיים על ידי שידברו אל הסלע והסלע יוציא מים, והם לא אמרו, לא עשו כמו שהקדוש ברוך הוא אמר להם. וכתוב שזאת הסיבה שהם לא נכנסו לארץ, הפסוק גילה את הסיבה. לעומת זאת, דוד אמר, אל יכתב סורחני. שנאמר, אומר דוד המלך, אשרי נשוי פשע כסוי חטא. מה הסיבה שמשה רבנו רצה שיפרסמו את החטא שלו? למה הוא לא נכנס לארץ? משל דמשה ודוד, למה הדבר דומה? לשתי נשים שלקו בבית דין עונש. אחת על זה שהיא זינתה, שהיא קלקלה, שזה חטא מאוד מאוד מאוס. ואחת, חטא פחות מאוס, שהיא אכלה פגי שביעית. היא אכלה תאנים של שביעית, כשהם עדיין לא היו ראויים לאכילה, כשהם היו עדיין בוסר, עדיין לא בשלים. וזה נחשב סתם נזק, אתה מקלקל את הפירות האלה. זה לא נחשב דרך אכילה. חייבים על זה גם כן מלכות. אמרה להן אותה שאכלה פגי שביעית, בבקשה מכם הודיעו על מה היא לוקה, שלא יחשבו, שלא יאמרו על מה שזו לוקה, זו לוקה, שלא יחשדו בה שהיא גם כן קלקלה בזנות חלילה. הביאו פגי שביעית ותלו בצווארה כשבאים ומלקים אותה, ומכריזים לפניה ואומרים על עסקי שביעית היא לוקה. אותו דבר גם משה רבנו, מכיוון שכשעם ישראל לא עלו לארץ, זה היה בגלל חטא המרגלים. שעם ישראל בחו, בחייה של חינם, שלא רוצים לעלות לארץ, לא מאמינים בקדוש ברוך הוא שייתן להם ארץ טובה. אמר משה רבנו, אם אני עכשיו לא נכנס לארץ, כולם יחשבו שאני לא נכנס לארץ בגלל אותה סיבה שעם ישראל לא נכנסים לארץ. גם אני חטאתי בחטא המרגלים. אבל זה לא הסיבה, אלא הסיבה היא בגלל חטא הרבה יותר קל, הרבה פחות מאוס. בגלל הסיפור עם הבערה של מרים, אומר משה רבנו, אני רוצה שיפרסמו את הסיבה למה לא נכנס לארץ, כדי שלא יחשבו שזה בגלל חטא המרגלים. מפרסמים את החנפים, אלה שהם רשעים, ומראים את עצמם כאילו הם צדיקים. צריך לפרסם את הרשעות שלהם. למה? מפני חילול השם, שאנשים לא יבואו ללמוד ממעשיהם. עוד, שאם הם ילקו ויאנשו, שאנשים לא יגידו, תשמע, ראית הצדיק הזה, תראה איך הוא נענש מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שזה לא עוזר לבן אדם שהוא צדיק. גם הצדיקים חלילה סובלים. הוא לא קולט שהוא לא צדיק, הוא רק מראה את עצמו כצדיק. לכן מפרסמים, לא, הוא לא צדיק, כדי שאנשים יבינו למה הוא סובל סתם. למה הוא סובל? כי זה לא סתם. איך רואים שמפרסמים את החנפים, שנאמר, הוא בשוב צדיק מצדקו, והוא כבר לא צדיק, ועשה עוול, ונתתי מכשול לפניו, שכולם יראו שהוא נכשל, כדי שכולם יבינו גם למה הוא נענש. אלה שהם ממש חילונים גמורים, מה שנקרא, מוחלטים בחטא, תשובת המוחלטים, אם הם חוזרים בתשובה, מעכב את הפורענות. הם מזכים לכל העולם, הם מעכבים את הפורענות שלא תבוא. ואף על פי שנחתם עליהם גזר דין של פורענות, הם מעכבים את הפורענות. שלוות רשעים, זה לא טוב. אם אדם רשע, כל יום שהוא חי, הוא רק מרבה עבירות, ובסוף הוא יסבול מזה אם הוא לא יחזור בתשובה. לכן סופה תקלה. אם הם יושבים, ועוד יותר מזה, הם יושבים בשלווה, אז יש להם זמן לעשות עבירות. לכן עדיף שהם לא יהיה להם שלווה, והם כל הזמן יהיו עסוקים כדי שלא יבוא לידי חטא. עוד דבר, אומרת הברייתא, והרשות, רשות הכוונה, אדם שהוא במשרה, אדם שהוא כאילו שולט על אחרים, רבנות, שררה, מקברת את בעליה, זה חלילה גורם שהוא לא יאריך ימים. כמו יוסף הצדיק, שהיה מלך, התנהג בשררה, והוא מת לפני כל אחד. אדם שעולה לגדולה, ארום נכנס לה וארום יצא ממנה. כמו שהוא נכנס ככה הוא יוצא מהגדולה. ולוואי שתהיה יציאה ממנה בלא חטא, כמו ביה, כמו כשהוא עלה לגדולה, כשהוא ירד מגדולתו, הוא יישאר נקי מהחטא, והוא לא יישאר, והוא לא יסחוב איתו חטאים שהוא עשה בזמן שהיה בגדולתו. מביאה הגמרא בעניין הזה, רב, הוא היה דיין, כי אבא נפיק למידן דינה, כשהוא היה הלך לדון דין תורה, אמר על עצמו אחי, כך הוא אמר על עצמו, בצבו, הכוונה ברצון, בצבו נפשי, ברצון נפשו, לקטל הנפיק, הוא יוצא למיטה, כדיינו, יכול להיות שהוא יטעה בדין, ואז הוא חלילה וחס, מכשיל את עצמו. לפחות יש לו מזה כסף, גם כסף אין לו מזה, זה לא פרנסה. בזמנם, בכל אופן, זה לא היו לוקחים פרנסה על דיינות. עוצבו ביתי לית ועביד, הוא לא עושה את רצון בני ביתו, שהוא לא מביא פרנסה הביתה מזה שהוא דיין. וריקן לביתי יזיל, כשחוזר הביתה, הוא חוזר הביתה בידיים ריקות. ולוואי שתהה ביאתו לביתו בלא חטא, שהוא לא יתאה בדין, כי יציאתו מהבית שהוא יצא בלי חטא. שהוא לא יתאה בדין שהוא דן. הוא יישאר נקי מן החטא. כמו שכשהוא יצא מהבית, הוא יצא נקי מן החטא, ככה כשיחזור, יחזור נקי מן החטא, ועד כאן דף פיוו.